שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט הדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
אני גיא.
והיום אנחנו הולכים לדבר על הנושא המרתק של מיסוי בשוק ההון. אבל קודם כל, גיא, איפה אתה?
אני נמצא כרגע בהודו, בגואה. הגעתי לפה לפני כמה ימים, אחרי חודש בתאילנד. ואני מקווה שהאיכות סאונד תצליח להיות מספיק טובה. התוכן של הפרקים הקרובים הולך להיות מרתק. יאללה, בוא נתחיל.
יפה, מגניב. אז גיא, באמת, אני חושב שהשאלה הראשונה שנכון לשאול כשאנחנו מדברים על מיסוי בשוק ההון, זה איך זה משתלב בתוך רצף הפרקים שאנחנו נמצאים בתוכו, שכולם עוסקים באסטרטגיה פיננסית.
אז מיסוי זה אחד מהשיקולים שמשפיעים על קבלת ההחלטות שלנו. דיברנו על זה שכשאנחנו בונים אסטרטגיה, יש כמה שיקולים שאנחנו רוצים לאזן ביניהם, שזה מינוף, ניהול סיכונים, כמובן צד הרווח וגם המיסוי. ואם אנחנו מבינים את האבן יסוד הזו בצורה טובה, זה מאפשר לנו לבנות את האסטרטגיה גם כן בצורה טובה. צריכים להבין גם שלא תמיד אנחנו נרצה לעשות איזושהי אופטימיזציה רק לצד המיסוי, אלא בסוף המיסוי הוא אחת מאבני היסוד, שאנחנו מאזנים בינה לבין אבנים אחרות.
אוקיי, יפה. אז בואו נדבר באמת על סוגי המיסוי השונים שאנחנו פוגשים בשוק ההון. יש לנו את מס רווחי ההון, שאנחנו בעצם עושים על עליית הערך של ניירות הערך. זה מקביל למס השבח שאנחנו פוגשים במחירה של מקרקעין, ויש לנו כמובן את מס הדיבידנד. דיבידנד זה חלוקה בדרך כלל רבעונית של רווחי החברה בין בעלי המניות. הדירקטוריון של החברה מחליט כיצד לחלק את הרווחים של החברה, ואנחנו ממוסים על אותם רווחים, על אותם דיבידנדים, במס של 25%.
כן, זה בעצם מס רק על הרווחים שהחברה בחרה לחלק לנו. אם לחברה יש רווחים שהיא בחרה להשקיע בפעילות עתידית, או אפילו לשמור כמזומן בחברה, אנחנו לא משלמים עליהם את מס הדיבידנד.
אז נכון, כפי שאמרנו, מס דיבידנד עומד כיום בישראל על 25%. אם מדובר באדם שהוא בעל מניות מהותי, שזה אומר שיש לו יותר מ-10% החזקה בחברה, אז מס הדיבידנד שלו יהיה 30%. וכשאנחנו מקבלים דיבידנדים מחברות שהן זרות, בדרך כלל ינקו מאיתנו מס במקור. גיא, אתה רוצה שנייה אחת להסביר את המושג הזה, ניקוי מס במקור?
ניקוי מס במקור זה מצב שבו רשויות המס דורשות ממי שמחזיק עבורנו את הכסף, לשלם את המס ישירות לרשויות המס, ולא להעביר אותו אלינו, ושאנחנו אחרי זה נעביר אותו לרשויות המס. זה ניקוי מס במקור. כשאנחנו משקיעים במניות בחול, אז רשויות המס הרבה פעמים ינקו לנו את המס במקור ולא יאפשרו בעצם את העברה שלו אלינו, ולרוב גם לא נוכל להזדקות על זה ולקבל בעצם את המס הזה חזרה.
נכון. אגב, גם כשאנחנו מקבלים משכורת, המדינה מנקה לנו את המס במקור. זה היה לגבי מס דיבידנדים. יש לנו כמובן גם את מס רווחי ההון. אנשים רגילים לחשוב שמס רווחי ההון הוא מס של 25% בדיוק כמו מס הדיבידנדים. זה נכון ברמה הבסיסית כשאנחנו מדברים על ניירות ערך שהם צמודים למדד כלשהו או למתח, אז המס יהיה מס של 25% על הרווח הריאלי. רווח הריאלי זה הרווח המותאם לאינפלציה, אבל שמדובר על רווחי הון שנוצרו בעקבות מחירה של נכסים שאינם צמודים למדד, שם המס יהיה בגובה של 15% מרווח ההון הנומינלי.
נכון, וגם במס רווחי הון אנחנו צריך להוסיף עוד 5% אם אנחנו בעל מניות מהותי. עכשיו נדיב, לנו בתור משקיעים, איפה כדאי לשים את הדגש? על לנסות לחסוך במס הדיבידנד, או על לנסות לחסוך במס רווחי ההון?
יפה, אז אתה בעצם מגיע לשאול את השאלה המהותית, והיא שאלת הפוקוס. איפה אנחנו רוצים שעיקר הפוקוס שלנו יהיה? ואני אגיד שקודם כל עיקר הפוקוס הוא בכלל לא בחיסכון במיסוי. כמו שכשדיברנו בפרקים על מינוף, הסברנו שמינוף זה דבר נהדר כשמצאנו השקעה נהדרת, אז כך בדיוק אותו דבר לגבי חיסכון במיסוי. אנחנו נשמח לחסוך במיסוי על ניירות ערך, אבל אנחנו נשמח לעשות את זה על ניירות ערך שהן השקעות טובות של עצמם. אז קודם כל אני רוצה להחזיר את הפוקוס לעניין הזה. מעבר לזה, אנחנו צריכים לשאול איפה הרווח שלנו נוצר בשוק ההון. אם אני מסתכל היסטורית, התשואה בשוק ההון הנומינלית היא בסביבות ה-10% בשנה. כמובן יש שנים שהתשואה היא הרבה יותר גבוהה, ויש שנים שהתשואה הרבה יותר נמוכה. וכיום, מתוך אותם 10%, 2% נובעים מדיבידנדים, מחלוקת רווחים שאנחנו מקבלים כבעלי מניות, ו-8% נובעים מעליית ערך. אגב, פעם זה היה יותר חצי-חצי, ואולי נחזור לשם, אבל כיום המדיניות של חברות הרבה יותר נוטה לתגמל אותנו בעליית ערך מלכתחילה ולא בדיבידנד. ודיברנו על זה באחד הפרקים הראשונים של הפודקאסט, שאם אני זוכר נכון, קראנו לו להיכן נעלמו מניות הדיבידנד. והמסקנה שלי מהעניין הזה היא שכשאני רוצה לחסוך במיסוי בשוק ההון, אני קודם כל רוצה לראות כיצד אני חוסך במיסוי על רווחי ההון, ולאחר מכן כיצד אני יכול לחסוך במיסוי על הדיבידנדים, מתוך הבנה שעיקר הרווח שלי הוא באמת רווח הון.
אוקיי, עכשיו איזה פתרונות יש לנו כדי לחסוך במיסים? מס רווח הון, מס דיבידנד?
בעיני יש מגוון של פתרונות, חלקם אני מגדיר אותם כפתרונות מלאים, חלקם פתרונות חלקיים, ויש גם כמה פתרונות שאני חושב שאפשר להתייחס אליהם כפתרונות אסטרטגיים, וניגע בהם בסוף. והפתרונות המלאים הם הפתרונות שמאפשרים לנו ליהנות מרווחי ההון, בלי ששילמנו עליהם מס בכלל, ואלה הפתרונות הפנסיונים. בתוך הפתרונות הפנסיונים אני כולל גם את קרן ההשתלמות, למרות שאותה אפשר לפדות לפני הגעה לגיל פרישה.
כן, חשוב לשים לב שאנחנו לא יכולים ממש לבוא ולממש את הנכסים האלה ולקבל את רווח ההון אלינו ליד, אלא באפיקים הפנסיונים אנחנו יכולים ליהנות מפטור ממס רווח ההון, כאשר אנחנו מושכים את הכספים כקצבה בצורה הדרגתית, וגם כשאנחנו עושים את זה אנחנו נצטרך לשלם מס הכנסה על ההכנסות שלנו במקרה של פנסיה, במידה שאנחנו במדרגת מס שהיא מעבר לסכומים הפטורים ברמה החודשית.
כן, אלה באמת היו הפתרונות המלאים, אין הרבה. זה באמת רק בצד של הפנסיה, המדינה מאפשרת לנו את העניין הזה של ליהנות מעליית הערך המטורפת שיש לשוק ההון לאורך זמן, ללא צורך לשלם על זה מס רווחי הון. והפתרונות החלקיים הם פתרונות שמאפשרים לנו לדחות את המס. אנחנו עדיין ניפגש עם מס רווחי ההון איפשהו במהלך הדרך, כשנחליט לממש. והפתרון הראשון והפשוט ביותר, הוא פשוט לא למכור. כשאני מחזיק בנייר ערך ולא מוכר, לא משנה כמה הנייר הזה יעלה בערכו, אני לא חייב במס רווחי הון, כי לא היה פה אירוע מס, ורוב האנשים נופלים בדיוק בעניין הזה, שהם מוכרים ניירות הרבה, כל שנה, שנתיים, חצי שנה, הם מוכרים את הניירות שלהם כי מצאו מניה שיותר נראית להם, או שהמניה שהם מחזיקים בה מדשדשת הרבה זמן, והם מרגישים שהם מפספסים את כל האקשן, והם מוכרים, והרבה פעמים המחירה הזאת מלווה במס רווחי הון, ואותו מיסוי שחוזר על עצמו משפיע בצורה דרמטית על הצורות שלנו לאורך זמן.
כן, בן אדם שמשלם את המיסים לכל הדרך, קונה ומוכר ומשלם את המיסים, יכול בקלות למצוא את עצמו עם חצי מהצועה בהשוואה לבן אדם שפשוט קנה ולא מכר לאורך תקופות ארוכות של 20-30 שנה, יכול למצוא את עצמו עם חצי מהצועה ואפילו פחות מזה. עכשיו צריכים לזכור שזה בסדר גמור למכור מניות ולשלם את מס רווחי ההון, אם זה מאפשר לנו לבצע השקעה שהיא יותר רווחית, כמו שהסברנו בפרק על סיכול תזרימים, במקום אחר. נדיב, יש עוד טכניקה שאני יודע שאתה מקפיד להשתמש בה, שנקראת קצירת הפסדים. אולי תספר לנו איך הטכניקה הזו עוזרת לנו גם כן לצמצם את חבות המס שלנו.
כן, באופן מעניין יוצא שאנחנו מדברים על קצירת מס בדצמבר 22, אנחנו ממש לקראת סוף השנה הקלנדרית, וזה הזמן שהרבה מאוד אנשים מחליטים למכור ניירות שהם מופסדים עליהם, בשביל ליצור מגן מס. כשאני מוכר נייר ערך שאני מופסד עליו, אני יוצר לעצמי מגן מס, ורווחי הון שאני אעשה בעתיד, אני אוכל לקזז אותם בהפסדים שקיבלתי בעבר, וכך המיסוי שלי על אותם רווחי הון יהיה הרבה יותר קטן. בעצם האסטרטגיה הזאת מאפשרת לנו לדחות את המיסוי בצורה אפקטיבית. עכשיו, יש עוד דרך בה אנחנו יכולים להשקיע וליהנות מדחיית מס, והיא בהשקעה דרך אפיקים שנהנים מאפקט הקופסה השחורה. מה זה אפקט הקופסה השחורה? אפקט הקופסה השחורה אומר דבר כזה, שרשויות המס לא יודעות או מתעניינות במה קורה לאורך תקופת ההשקעה, והכל מבחינתם נמצא בתוך מעין קופסה שחורה. אני אתן דוגמה. אם אני משקיע בפוליסת חיסכון, יכול להיות שמנהל הפוליסה קונה ניירות, מוכר ניירות, מקבל דיבידנדים, יש כל מיני אירועים שיכולים להיות אירועי מס. אבל הדרך בה רשות המיסים מסתכלת על הדבר הזה היא כקופסה שחורה, ומה שמעניין אותה זה רק כמה כסף אני מושך בסוף הדרך כרווח הון, ועל זה אני ממוסה, וכל מה שקרה לאורך הדרך לא מוסה, ואפקטיבית הייתה פה דחייה משמעותית מאוד של אירוע המס, ואנחנו יודעים שככל שאנחנו נדחה את אירוע המס יותר, לאורך זמן אנחנו הולכים להרוויח הרבה יותר. אז זה אפיק אחד, יש כמה אפיקי השקעה שנהנים מאותו אפקט של קופסה שחורה, בין היתר כל אפיקי הפנסיה, השתלמות, וכמו שאמרתי, פוליסת חיסכון, ובעצם אלו הדרכים שיש לנו לדחות את אירוע המס על רווחי ההון שעשינו. עכשיו גיא, אמרנו בתחילת הפרק שחלק מהרווחים שלנו באמת הם רווחי הון, שזה החלק הארי של הרווחים, אבל יש חלק לא קטן מהרווחים שמורכב מהדיבידנדים שאנחנו מקבלים לאורך הדרך, ונכון גם להתייחס למה יהיה דרך ההשקעה האופטימלית, כשאנחנו רוצים ליהנות מאותם דיווידנדים עם מיסוי מינימלי.
כן, אז כדי להבין את המיסוי הכולל, אנחנו חייבים להתחשב גם במס על דיווידנד, וגם במס רווח ההון. אנחנו נדבר כרגע על קרנות ספציפית שמשקיעות במדדים רחבים, כמו מדד ה-S&P 500, ואני רוצה שנבין איך אפשר לצמצם את חבות המס שלנו, עם דגש על מס הדיווידנד. אז קודם כל אפשר להשקיע בכל מיני סוגים של קרנות, ולכל קרן יש את המדינה שבה היא מאוגדת, ויש חוקים מסוימים שנגזרים ממקום האיגוד של הקרן. אני רוצה שנתחיל דווקא בקרן אמריקאית, כי הקרנות האמריקאיות הן מכשירי ההשקעה עם ההון המנוהל הגדול ביותר. משקיעים מכל רחבי העולם משקיעים בקרנות האמריקאיות, ואני רוצה להסביר איך זה עובד. אז כשאנחנו קונים קרן נאמנות אמריקאית, כמו למשל ה-SPY או VOO, הקרן של ונגארד, אנחנו הבעלים של יחידות השתתפות בקרן, והקרן היא זו שמחזיקה את מניות החברות. עכשיו, כאשר החברות מחלקות דיווידנד, אנחנו בתור בעלי יחידות ההשתתפות בקרן, מקבלים את הדיווידנדים אחרי ניכוי מס במקור של 25% שמבצעת ממשלת ארצות הברית. הכסף הזה מחולק אלינו ישירות לחשבון במקרה של הקרנות האמריקאיות, וכאשר נבוא למכור אותן, מתי שזה לא יהיה, אנחנו נצטרך לשלם מס רווחי הון של 25% בישראל, בתור משקיעים ישראלים. עכשיו, נקודה נוספת שחשוב לשים לב אליה, היא שכשאנחנו משקיעים בארצות הברית, אנחנו חשופים למס עיזבון. נדיב, אתה רוצה להסביר מה זה מס עיזבון?
מס עיזבון, או מס ירושה, זה מס שחל כשאדם נפטר, והוא חל על העיזבון שלו. בישראל פעם היה נהוג מס עיזבון, כיום כבר לא. בארצות הברית נהוג מס עיזבון גם על אזרחים אמריקאים וגם על אזרחים זרים שמשקיעים בנכסים בארצות הברית. אני אתחיל קודם כל באזרחים הזרים. אזרחים זרים משלמים מס עיזבון של 35% מכלל העיזבון שלהם על כל דולר מעבר ל-60,000. זאת אומרת שאם יש לי בית בארצות הברית ששווה 60,000 דולר, אז בעת הפטירה שלי הוא עובר לילדים שלי בפטור מלא ממס עיזבון, אבל אם הבית היה שווה 100,000 דולר, אז על אותם 40,000 נוספים הייתי משלם מס של 35%, או שהיורשים שלי היו משלמים מס של 35%, וכך גם לגבי ניירות ערך וכו'. והמס הזה הוא מס שכיום לא אוכפים אותו על אזרחים זרים, בעיקר לא בשוק ההון. קראתי איזושהי כתבה שהיום כבר מתחילים לאכוף את זה יותר בעולמות המקרקעין, בעולמות הנדלן, אבל זה משהו שנכון להיות ערני אליו ולשים לב אליו, כי הוא סיכון גדול, כי כמו שאמרתי, המס הוא 35% מהקרן, לא מהרווחים שלנו, ויש בזה משהו קצת מצחיק וקצת עצוב, שאדם יכול להשקיע במשך עשרות שנים, לתכנן, לבנות אסטרטגיות, ולעשות הרבה מאוד מהלכים מתוחכמים, ואז בגלל שהוא לא ציפה למות בגיל 50 או 60, פתאום למצוא, או שהילדים שלו מוצאים, ש-35% מסך ההון שהוא צבר בארצות הברית, הולכים ל-IRS, שזה רשות המיסים האמריקאית. עכשיו, גם לאזרחים אמריקאים או ישראלים שיש להם אזרחות אמריקאית, יש מס עיזבון בארצות הברית. המס הזה הרבה יותר חל עליהם, הרבה יותר מקפידים עליו, כשמדובר באנשים שיש להם אזרחות אמריקאית. אבל האמריקאים כיום, מס העיזבון רק חל, החל משווי נכסים של 12.5 מיליון דולר, פחות או יותר, זה משתנה משנה לשנה. ולכן, אם מדובר בשני בני זוג, שהם שניהם אמריקאים, מס העיזבון חל רק משווי נכסים של 25 מיליון דולר ומעלה, ולכן לרוב האמריקאים, למעט המיליון העליון או האלפיון העליון, המס הזה לא רלוונטי לחלוטין, ודווקא לישראלים הוא די רלוונטי. עכשיו, גיא, אני מכיר שלך יש הסתכלות קצת שונה ממני לגבי העניין הזה של מס העיזבון.
כן, מס העיזבון בינתיים לפחות הוא מס תיאורטי, כלומר אין אכיפה שלו, ואם תתחיל אכיפה שלו, יכול להיות שאני אראה את הדברים בצורה אחרת. אבל כשאנחנו משקיעים בשוק ההון, לא כל ההשקעות הן לטווח ארוך. לפעמים כמו שציינתי, אנחנו דווקא משקיעים לטווח קצר, כי אנחנו מתכוונים להשתמש בכספים האלה במקום אחר. עכשיו עדיין לא הסברנו על הקרנות האיריות ומה היתרון שלהן בהשקעה לטווחים שהן ארוכים, אבל בהשקעה לפרקי זמן שהן קצרים, הקרנות האמריקאיות משאירות לנו בסוף יותר תשואה ביד מאשר הקרנות האיריות. יש איזשהו break even בין האמריקאיות לאיריות, מסביר על זה עוד מעט. אבל אם אני יודע מראש שסכומים מסוימים מושקעים לטווח קצר יחסית בשוק ההון, אז בעיניי עדיף להשקיע דרך הקרנות האמריקאיות, שהדמי ניהול שלהם הם הנמוכים ביותר, ולהבין שאם יתחילו לאכוף את מס העיזבון, אז אולי נשנה אסטרטגיה.
כן, עכשיו נראה לי גיא שגם נכון להסביר איך הקרנות האיריות האלה עובדות, ומה המכניזם שלהם שהופך אותם להיות יותר אטרקטיביות בטווח הארוך. אז בעצם אירלנד היא מדינה שיש לה אמנות מס מאוד נוחות עם הרבה מדינות בעולם. לא סתם המטה הראשי של חברת אפל נמצא באירלנד, לדעתי גם של גוגל. ולאירלנד יש אמנת מס מאוד מיוחדת עם ארצות הברית, ביחס לניקוי מס במקור על דיווידנדים שמתקבלים מחברות אמריקאיות. אם קרן אירית מחזיקה בנכסים בארצות הברית, כמו נגיד שהיא מחזיקה מניות של חברה אמריקאית, כשהחברה האמריקאית תעביר דיווידנד לבעלי המניות, מהקרן האירית ייקחו רק 15% מס במקור, במקום 25% או 30% שהיו גובים ממדינות אחרות, וזה לאורך זמן נותן לקרן האירית יתרון משמעותי. עכשיו, לא ציינו מקודם, כשאנחנו משקיעים בקרנות, יש שני סוגים מרכזיים של קרנות. יש קרנות שהן קרנות מחלקות, וזה אומר שכל פעם שהן מקבלות דיווידנד, הן מעבירות אותו אלינו, אל משקיעי הקרן, ויש קרנות שהן קרנות צוברות. וקרנות צוברות, מה שהן עושות, כשהן מקבלות דיווידנד, הן משקיעות אותו אוטומטית פנימה, בשביל ליהנות מאותו אפקט מואץ של ריבית דריבית. וכשאנחנו מדברים על קרנות עיריות, בדרך כלל אנחנו מדברים על קרנות עיריות שהן צוברות, לקרנות עיריות מחלקות אין שום יתרון בשום טווח של זמן, וקרן עירית צוברת בעצם נהנית מזה, שהיא שילמה רק 15% מס במקור על הדיבידנדים, והשקיעה את הכסף חזרה לתוך השוק, ולאורך זמן זה נותן לנו ליהנות מהרבה יותר אפקט של ריבית דריבית. אמנם דמי הניהול של קרן אירית הם קצת יותר גבוהים מדמי הניהול המקובלים בארצות הברית על קרנות אמריקאיות, אבל לאורך זמן, כפי שאמרת, כשאנחנו מדברים על טווחי זמן של 15-20 שנה ומעלה, אנחנו רואים שהשקעה בקרן אירית היא הרבה יותר אפקטיבית מבחינה מיסויית, ומגיעים לתשואות שהן יותר גבוהות.
כן, אני אציין לגבי הקרנות האיריות הצוברות, שיש לנו פה איזושהי כפילות מס. כי אמנם הקרנות נהנות ממדיניות מס מטיבה על רכיב הדיבידנד, משלמות רק 15% מס דיבידנד, אבל כאשר אנחנו בתור משקיעים נבוא יום אחד למכור את היחידות השתתפות שלנו בקרן האירית, אז אנחנו נשלם מס רווח הון על כל הרווח שלנו, והקרן, בעצם הכספים שקיבלנו מדיבידנד ושילמנו עליהם את מס הדיבידנד, נהפכו להיות חלק מהקרן שלנו, גם עליה נצטרך לשלם את מס רווח ההון, ובעצם על רכיב הדיבידנד נצטרך לשלם מס כפול, גם את מס הדיבידנד וגם את מס רווח ההון.
נכון, בוא ניתן לזה איזשהו דוגמה מספרית פשוטה, כדי שנבין את התהליך. אני עכשיו מחזיק בקרן אירית, והקרן אירית קיבלה $100 של דיבידנד מחברה אמריקאית. ארצות הברית לקחה מס במקור של 15%, מכיוון שמדובר בקרן אירית, נהננו מהעניין הזה. עכשיו הקרן האירית הזאת, או שהיא קרן שהיא מחלקת, או שאני החלטתי לממש אותה. כשאני מממש אותה, אני משלם מס של 25% בישראל, לא על הדיבידנד, כי לא קיבלתי פה דיבידנד, אלא כמס רווחי הון. מה שאומר, שאחרי המס במקור בארצות הברית, היה לקרן האירית $85, אני מימשתי אותם, ומישראל דורשים מני מס רווחי הון של 25% מתוך אותם $85, מה שמשאיר אותי עם $63 ביד, קצת יותר מ-$63 ביד, מה שאומר שאפקטיבית אנחנו שילמנו מס על הדיבידנדים האלה בגובה של קצת יותר מ-36%, שזה לא מעט בכלל לאורך זמן.
אוקיי, אז נדיב, יש לי פתרון. למה שלא נשקיע בשוק ההון האמריקאי? דרך קרנות ישראליות? הרי קרנות ישראליות משקיעות בשוק ההון האמריקאי לא בצורה ישירה, אלא בצורה עקיפה, בצורה סינתטית, דרך סוופים וחוזים עתידיים, והן למעשה מראש לא מקבלות דיבידנד ולא משלמות מס על הדיבידנד. מה אתה חושב על הפתרון הזה?
כן, זה פתרון שנשמע כמו פתרון טוב. בעצם, מה זה קרן ישראלית? היא קרן שהיא צוברת במהות שלה. היא לא קרן שהיא מחלקת, כי היא לא מקבלת דיבידנדים, כי היא לא מחזיקה את הניירות בעצמה. אלא היא רק עוקבת אחרי הביצועים והצועות של מדד מסוים, בוא נגיד שזו קרן ישראלית שמחכה את צועות ה-S&P 500, ולכן אם אנחנו נשקיע בקרן ישראלית שחשופה לניירות ערך בארצות הברית בצורה סינתטית, אנחנו נוכל לדלג מעל כל אירוע המס הזה על הדיבידנדים, ותיאורטית זה יכול להיות נחמד, אלא מה, יש לנו בעיה אחת קטנה, שהקרנות הישראליות הסינתטיות עוקבות אחרי המדדים בחול בצורת NTR, Net Total Return, ואני אסביר בצורה הכי פשוטה שאני יכול מה זה אומר? Net Total Return זה ביצועי מדד מסוים, בהינתן שהדיבידנדים שהתקבלו לאורך זמן הושקעו חזרה לתוך אותו מדד, אחרי ניקוי מס במקור של 30% במדינת המוצא, ולכן אנחנו מבינים שמלכתחילה, כשאני משקיע בקרן שמנסה להגיע לצעות ה-NTR, היא לא תוכל להגיע ל-TR, שזה ה-Total Return של המדד, כמו אדם שהיה משקיע בשוק ההון ומקבל את הדיבידנדים, לא משלם עליהם מס בכלל ומשקיע אותם חזרה וצובר את אותו אפקט של ריבית דריבית, ולכן באופן פשוט קרן ישראלית מלכתחילה לא מנסה להגיע לצועת המדד המלאה. וזה באמת משהו שמבלבל הרבה מאוד אנשים שמתקשים להבין למה הקרנות הישראליות פחות אטרקטיביות. לפעמים אנשים מסבירים את זה בצורה פשטנית, שהקרן הישראלית היא פחות אטרקטיבית מכיוון שהיא משלמת 30% מס במקור, בפועל היא לא באמת משלמת את הכספים האלה, כי היא לא מקבלת את הדיבידנדים, אבל התוצאה הסופית שאנחנו מקבלים להשקיע בקרן שעושה תשואות מלכתחילה יותר נמוכות מהקרן האמריקאית המקבילה, ובנוסף, על הרווחים שלנו, אנחנו נצטרך לשלם מס רווחי הון, מה שאומר שאם אנחנו מסתכלים על התמונה הכוללת, מתוך 100 דולר שהמדד יכל לעשות, אנחנו נקבל רק 70, כי ה-NTR מחשב את התשואה שלנו אחרי אותו מיסוי של 30% במקור, ועל אותם 70 אנחנו נשלם מס רווחי הון של 25%, מה שאומר שאפקטיבית אנחנו משלמים על רכיב הדיבידנד במצב הזה כמעט 50%, 47.5%, ואם אני מסתכל על המשמעות של זה מתוך סך התשואה שלי בשוק ההון, אז זה בערך 50% מתשואת הדיבידנד, מה שמוריד אותי מתשואת שוק ההון היסטורית של 10% ל-9% בשנה, זו תשואה שהיא הרבה פחות גבוהה, ולכן באופן כללי, בקרנות ישראליות אנחנו משקיעים אך ורק אם אנחנו רוצים להחזיק בניירות ערך ישראלים, שאותם הקרן קונה ממש ולא בצורה סינתטית. עכשיו דיברנו בפרק הזה על מס רווחי הון, כיצד אנחנו יכולים להימנע ממנו ככל הניתן, ואם לא לדחות אותו. דיברנו על מס דיבידנדים, כיצד אנחנו יכולים להפחית אותו לאורך זמן. ועכשיו הייתי שמח קצת לשתף מהי האסטרטגיה שאנחנו בוחרים להשתמש בה בשוק ההון, כדי להמעיט את המיסוי שלנו עד כמה שניתן. אז אנחנו כן בוחרים להשקיע בקרן השתלמות, כי אנחנו תופסים שזה מסלול שהוא מאוד אטרקטיבי, מכיוון שהוא בסך הכל נותן לנו פטור מלא ממס רווחי הון בטווח זמן קצר, כעבור 6 שנים אנחנו יכולים ליהנות מהכסף הזה בפטור, אפשר למנף כנגד הקרן. אנחנו באופן אישי לא משקיעים בקופות גמל להשקעה, פנסיה, מנהלים, קופות גמל. אנחנו לא משקיעים באפיקים האלה מכמה סיבות, קודם כל כי אנחנו תופסים שיש לנו אלטרנטיבות השקעה שהן יותר טובות, אנחנו אוהבים להשקיע את הכסף שלנו גם בעצמנו, אנחנו אוהבים לנהל אותו, אנחנו אוהבים לדעת מה אנחנו מחזיקים, ומעבר לזה, אני חושב שאדם שחי בתודעה של חופש כלכלי, קשה לו להשקיע באפיק שהוא יוכל ליהנות מהרווחים שלו רק בגיל פרישה, וגם זה רק כקצבה. אני קצת אומר אמירה שאני מעדיף לשלם מס רווחי הון אם אין ברירה וזה מה שצריך לקרות, ושאני אוכל להשתמש בכסף הזה מתי שאני רוצה, כמה שאני רוצה, למה שאני רוצה. ולכן אנחנו מלכתחילה, כשאנחנו באים להשקיע בשוק ההון, אנחנו מחפשים להשקיע בחברות שאנחנו מאמינים שיש להן פוטנציאל ארוך טווח, שאנחנו לא נצטרך למכור בטווח זמן של כמה שנים בודדות, שאנחנו מאמינים שלמניה יש הרבה מקום של צמיחה. ומעבר לזה, אני מאוד שמח להשקיע, כשיש הזדמנות כזאת, בחברות שהמדיניות הפנימית שלהם היא מדיניות שמטיבה איתי כבעל מניות. הדוגמה הכי טובה שיש לי בראש היא חברת אמזון, שבמשך המון המון שנים הקפידה שלא יהיו לה רווחים בכלל בדוחות סוף השנה, כך שלא יהיה לה מס חברות לשלם. זה עוד מס שחסכו לי כבעל מניות בחברה, כבעלים של החברה, והם השקיעו את הכסף שלהם בצורה מאוד מאוד גבוהה, בתוך פיתוח החברה, בתוך מוצרים נוספים של החברה, מה שהניב הרבה מאוד תשואה של ריבית דריבית לאורך זמן. והדרך שבה אני כבר היום נפגש עם רווחי ההון שלי בלי לממש, היא בעזרת מינוף. אני לוקח הלוואות כנגד התיק שלי כשהוא עולה בערכו, ואני משתמש בכסף הזה בשביל או לממן את איכות החיים שלי, או בשביל לקנות מניות אחרות. וככה לאורך זמן אני רוצה להחזיק תיק שאני אוריש אותו גם לילדים שלי, וכמו שאמרתי מקודם, אני גם מקפיד על קצירת הפסדים בסוף כל שנה קלנדרית, בשביל ליהנות מתחיית המס, למקרה שאני כן ארצה או יהיה חייב לממש פוזיציה מסוימת.
כן, אבל בסוף אתה ואני נדיב שחקנים די אגרסיביים, ואני חושב שמי שמחפש לבנות תיק יותר סולידי, גם קרנות פנסיה, קופות גמל וקופות גמל להשקעה יכולות להיות אפיקי השקעה פנטסטיים עבורו.
כן, אני מסכים. תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות. אין לראות בנימה בפודקאסט משום ייעוץ פיננסי.
אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.